אהלן חברים, לפני שאתחיל הפרק אני רוצה להודות מקרב לב, קודם כל לכם כמובן, וגם לנותני החסות שלי, שבזכותם הם נותנים לי את היכולות ואת המשאבים להעביר לכם את האהבה ואת הזיקה שלי לתחום ל-AI, להעביר את זה הלאה אליכם, כדי שתוכלו להפיק מזה גם ערך מהפרקים שאני נותן לכם. והפעם אני רוצה לספר לכם על מערכת החשבוניות Invoice for You, אשר נחשבת למובילה ובין הראשונות בישראל. מערכת Invoice for You היא לא רק חשבוניות או סליקה, יש לה את כל מה שעסק בצמיחה צריך להתנהלות נכונה ויעילה. שימו לב, דפי מחירה מעוצבים, עובדים עם אשראי, ביט, אפילו אפל וגוגל פיי, הכל הם עובדים. יש להם גם יועצי סליקה שמתאימים לכל עסק את המסלול שתפור בדיוק אליו, ושורות לקוחות באמת מעולה שכיף לעבוד איתו. תעשו לכם חיים קלים וחסכוניים ותנסו את החשבוניות האוטומטיות של Invoice for You. אני כבר משתמש בהם תקופה ומבסוט רצח, אני ממליץ בחום. אם אתם עצמאים, אני מזמין אתכם להירשם ולהתנסות במערכת למשך 60 יום בחינם לגמרי, ללא צורך בכרטיס אשראי, חברים יקרים. חפשו Invoice for You בגוגל באנגלית. במידה ותאהבו את המערכת בסוף התקופה, יש גם קוד קופון AI באנגלית, האותיות AI באנגלית, שמקנה 50 שקלים לשימוש במערכת. תודה ל-Invoice for You, תודה לכם, יאללה פרק. אהלן חברים, טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט AI פשוט, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, אבל לפני, אתם כבר יודעים ומכירים את הנוהל, אם אהבתם את הפרק, אנא מכם, דרגו אותו בכל האפליקציות שלהם אתם מאזינים את הפודקאסט, זה עוזר לי מאוד להגיע לקהלים חדשים, ואנחנו נורא אוהבים להגיע לקהלים חדשים, גם אני וגם האורחת הנהדרת שיש לנו היום, שרית היקרה. מה קורה שרית?
טוב, בני, מה ניש?
ערב טוב, תודה רבה שבאת.
תודה שהזמנת.
מספרי לנו קצת, כמה מילים עלייך?
וואו, אז אני, כמו שאמרת, שרית אבר בוחליה, ואני גאה לומר שאני...
שרית א' א'.
כן, זה ממש מצחיק, עד הרגע לא שמתי לב שאני א' א'. כן. אני מומחית בלהניע צמיחה של עסקים באמצעות חדשנות דיגיטלית, זה מה שעשיתי כל השנים.
אמן.
ולפני שנה וצ'ופצ'יק, כמעט שנה וחצי,
כן.
נחשפתי לפלא הזה שקוראים לו ChatGPT, ואף לי המוח, פשוטו כמשמעו. 3 חודשים אי אפשר היה לדבר איתי בכלל, גרתי בתוך המחשב, ואז החלטתי שזו שליחות מבחינתי להעביר את זה הלאה, כי הבנתי שחברות וארגונים, עובדים ועובדות, מנהלים ומנהלות, לא יעבדו כמו שהם עובדים היום. בתור אחת שצמחה בארגונים, בתפקידים בכירים וניהלה מחלקות ואופרציות, הבנתי שיש פה איזה game changer, וזה סחף אותי, וזה מה שאני עושה היום.
מאמן, איזה כיף. אז כאילו, תכף הכלי הראשון שנחשפת היה ChatGPT, ואף לחמוח כמו כולנו כזה.
בדיוק. ואז הצטרפו עליו כל החברים האלה שאני מתה עליהם גם.
לגמרי. מאמן. אז היום אנחנו נדבר על עולמות הפיננסים. עכשיו, חשוב להדגיש, עשינו ממש לא מזמן עם פרק עם בר נאמני, פרק מספר 55, ששם דיברנו על השקעות ומניות, שזה גם קשור לעולם הפיננסי, אבל אנחנו נדבר על התחום הפיננסי. מקצועות הפייננס נקרא לזה, סטייל רואי חשבון, סטייל מחלקות כספים כאלה ואחות בחברות וכו'. איך כל הדבר הזה, כל המחלקות האלה יכולות לעזר בכל מה שקשור ל-AI וכו'. איך בעצם אפשר לייעל תהליכים בכל מה שקשור לפיננסים וכזה?
אז כמו כל מחלקה בארגון, לא משנה רגע אם זה שיווק או משאבי אנוש, כמובן שגם כל העולם הפיננסי יכול וצריך ליהנות מכלי AI. היה לי מוזר לגלות שדווקא המחלקה הזו שנושאת את הדגל של התייעלות ולעשות תהליכים שמקדמים את העסק ופרודוקטיביות וכדומה, הם האחרונים לאמץ את זה בשרשרת הארגונית. וואלה. ואז נפלה לי איזושהי תובנה. הבנתי שזה לא בגלל שהם לא... זה פשוט ב-DNA, נניח רואה חשבון, הוא איש מאוד שמרן, ולא בגלל שהוא גיק או חנון, סליחה, אלא בגלל שהוא נועד להיות שומר הסף הארגוני, ובאמת זו טכנולוגיה שחושדים בה בהתחלה, וקשה לסמוך עליה, והם היו בעצם האחרונים שהבינו שצריך כנראה להכניס את זה לתוך המערך הארגוני. היום, כשזה כבר מדובר בכל פינה, כבר יש איזושהי בשלות לבוא או איזושהי פתיחות לבוא ולבחון איך אפשר להכניס את הכלים האלה לשגרות העבודה. אז שאלת איך אפשר ליהנות בזה בפיננסים? כמו שאפשר ליהנות בזה בכל מחלקה שהיא, זה בעצם הסופר פאוורס של הכלים, של כלי AI ושל הצ'טבוטים השונים, זה אותם יכולות. פשוט צריך לעשות להם מה שנקרא תפורה חדשה למקצוע הספציפי הזה של פיננסים. אם תרצה, אני יכולה גם לתת, כמובן.
אנחנו נשמח, כמובן.
אז אני מראיינת אותך, סתם. אני חושבת שכשאני פוגשת אנשי פיננסים, ואנחנו עוברים בעצם על מה אפשר לעשות עם זה, אז אנחנו מגלים שאפשר לעשות, למשל, דוח כדאיות כלכלית, או תכנון תקציבי, או להשוות בין דוחות, או לנתח דוחות כספים.
אוקיי, אבל איך זה נעשה בפועל? זאת אומרת, להשוות בין דוחות. אני ממש יכול לעלות דוח מסוים לאיזשהו כלי שתכף נדבר עליו, לעלות לו עוד דוח, ואז להגיד לו, תשווה ביניהם, תתן לי נקודות.
בדיוק כך, בדיוק מה שאמרת. בעצם, הכלים הראשונים שאני תמיד ממליצה להתנסות בהם ולהתחיל להטמיע אותם, זה בעצם הצ'אטבוטים. שזה ChatGPT, קלוד, פרפלקסיטי ועוד חברים. ולמעשה, בגרסה המתקדמת של ChatGPT פלוס, אז אפשר גם להעלות קבצים. ויש בתוך ChatGPT פלוס דבר כזה שנקרא Data Analysis. פעם קראו לזה קוד אינטרפרטר, אתה בטוח מכיר את זה. והיום בעצם זה קוד שמריצים, ואפשר לנתח עם זה דברים, ולא רק לנתח, גם ליצור עם זה דברים. אקסלים וכדומה, וגם היום בקלוד, במודל שאני משלמת עליו באהבה, $20, האופוס המתקדם, אז אני גם עושה עם זה ניתוחים מדהימים, כמובן גם עם וולפרם אלפא.
אוקיי, רגע, אז באמת לפני שנגיע, אז בעצם את אומרת שב-ChatGPT, פלוס המנוי שמשלמים לו $20 בחודש, ובקלוד, אפשר להעלות קבצים, כל סוגי הקבצים, PDF, Excel, איך זה עובד?
אז ככה, ב-ChatGPT פלוס, אז אפשר באמת את כל סוגי הקבצים, בקלוד יותר PDF'ים, TXT, CSV, יש קצת פחות גמישות, ובאמת בגדול, ChatGPT נועד לחישובים מתמטיים כשהוא מפעיל את הקוד אינטרפרטר. קלוד וחבריו הם יותר מודלים הסתברותיים, אבל אני מגלה שהיום, גם כשאני מעלה דוחות פיננסיים, למשל היום עשיתי תרגיל, הייתי באיזשהו בנק גדול ולימדתי אותם לנתח דוח פיננסי, ולגמרי ניתחנו את זה עם קלוד והוא היה לגמרי מדויק.
אז פשוט העליתם לו את הדוח הזה בצורת אקסל, נניח?
נכון, אלא, זה ספציפית, הורדנו דוח ציבורי, אז זה היה ב-PDF.
Right.
ושאלנו מה היחסים הפיננסיים, שאלנו כל מיני שאלות קונקרטיות על הדוח, והוצאנו מזה תובנות ומסקנות וכדומה.
אוקיי, אז בעצם זה נשמע די פשוט. כאילו, יש לי, נניח, אני עכשיו רואה חשבון, או שאני עובד במחלקת פייננס, ויש לי קובץ עם אקסל, עם מספרים וכו'. אני יכול פשוט להעלות את הקובץ הזה ל-ChatGPT או לקלוד, ולהגיד לו, תוציא לי מתוך הנתונים, מתוך האקסל הזה, את ה, לא יודע מה, את ה-revenue של החברה לשנת 2021, כזה.
חד משמעית. אתה גם יכול להעלות את הקובץ ולנתח דברים שקיימים בדאטה סט שהעלית.
כן.
אבל יותר מגניב, זה גם שאתה יכול לעשות על בסיס הנתונים שאתה מעלה, ניבוי. ניבוי של מחירות, של צפי הכנסות, כל מיני דברים שהם צפי. כל העולם של prediction גם מאוד מפותח בעולמות של הצ'אטבוטים, וגם כמובן חשוב להדגיש, גם הנושא של ויזואליזציה. העולם לפעמים של רואי חשבון ושל הפיננסים, הם רגילים להיות בעולם טבלאי, ופתאום בקצות האצבעות אנחנו יכולים לעשות ויזואליזציה נהדרת של גרפים, דיאגרמות, פאים. בדיוק כמו שהסברת, מעלים את הקובץ ל-ChatGPT פלוס, ומנתחים את הנתונים, ואז אומרים לו, תציג את הניתוח בגרף, תציג את הניתוח בפאי.
ואז הוא ממש מראה לי גרף, או כזה, הוא גרף.
לגמרי, ומה שחשוב להבין, זה שגם לא צריך להבין אקסל. זאת אומרת, כל הכיף, זה שהיום אנחנו מדברים במילים פשוטות עם אקסל. אז זה דילג דור, תחשוב, שעזוב רגע אפילו את עולם הפיננסים, נניח כך מבנה ארגוני. אני אשת שיווק, ובעברי הייתי תלויה המון פעמים במחלקת האנליזה, או באיזשהו אנליסט פיננסי, שייתן לי נתונים על כמה, כל מיני דברים שקשורים בביצועים העסקיים, כדי לראות את ההשלכה השיווקית על השורה התחתונה של הביזנס. היום, אני כאשת שיווק, עם דאטה אנליסיס הזה, עם ChatGPT פלוס, אני משלמת כולה $20 בחודש, ואני מדלגת על פערי תיווך כאלה ואחרים. זה יוצר בתוך הארגון זרימה של תובנות, ומשחרר את האנשים, את האנליסטים ואת המחלקות הפיננסיות, לעשות אסטרטגיה אמיתית. במקום לתת שירות כל הזמן, רגע לפנות אנשים כדי לעשות הרבה יותר עבור הביזנס. זו מהפכה של ממש. אני חושבת, אגב, כשאנחנו מדברים על זה, תוך כדי שאנחנו ככה מחליפים בינינו את המילים האלה, פעם רואי חשבון שהזכרת, אז הם היו צריכים, הם בעצם היו צריכים לדעת חשבונאות. נתחיל מזה. אחר כך התקדם הדור, אז הם למדו אקסלים. אחר כך התקדם הדור, אז הם נדרשו כבר לדעת BI, כל מיני תוכנות כאלה כמו Power BI וכדומה, שזה כאילו יושבת על בסיסי נתונים גדולים. והיום הם נדרשים, כאילו זה בדיוק כמו שהם יודעים אקסל ויודעים BI, הם צריכים לדעת לעבוד עם כלי AI. ומי שלא יודע את זה, אז הוא בעצם לא מתקדם. תחשוב שאוטוטו יגיע דור חדש לארגונים. אני מנהלת כספים, סמנכלית כספים, בת 40. אני מגייסת עכשיו רואה חשבון חדש למחלקה שלי. הוא כבר יודע את הדברים האלה. כאילו, הוא נולד לתוך זה, הוא בא מהאקדמיה, כבר באקדמיות מתחילים ללמד את זה. אין ברירה. אנחנו חייבים להדביק את הקצב הזה.
דיברנו על זה הרבה מהפרקים הקודמים של באמת מי שלא לוקח עכשיו את המושכות נקרא לזה לידיים ומתחיל ללמוד את הכלים האלה, יש מצב שהוא יישאר לא רלוונטי. דיברנו על זה בפרק 23 עם דני גדאי, וממש לקחנו בעל עסק והוא סיפר לי איזה שינוי עשה בעסק, והוא אומר, תשמע, מי שלא ידע יאי, אני לא אגייס אותו.
נכון, בכנות. בצדק.
וזה מתחיל בעסקים קטנים, וזה ממש יגיע לכל הארגונים. כמובן שאנחנו, אין פה מטרה להפחיד אף אחד מהמאזינים ומהצופים שלנו, אבל זה המצב. כאילו, אנחנו חייבים...
לגמרי.
בטח עכשיו שאנחנו מספרים פה את הכלים ואיזה יכולות אפשר לעשות, ואפשר לעלות לו קבצים, ולנתח אותם, ולהשוות, ולתת תחזיות, שדברים שהם לוקחים פעם שעות, אם לא ימים אפילו, אפשר לעשות תוך רגע.
כן.
לפעמים קורה שאנחנו עובדים עם הכלים האלה, ומנסים לעלות לו איזה קובץ, ולא מצליח, הוא מתפקשש. מה עושים?
מנסים שוב. מבקשים מהמכונה להתאמץ. אתה שמעת על המחקר הזה שהוכיח באופן חד משמעי שבעצם אם אנחנו אומרים למכונה תתאמצי שוב, תעצרי, תחשבי על זה בקפידה, תעשי את זה צעד אחרי צעד, זה באמת גורם לתוצאה להיות טובה יותר. זה עובד לי כל הזמן. והרבה פעמים אני קצת מתעזבנת על המכונה, ואני אומרת לה, נו באמת, אני משלמת לך כסף, תעבדי.
כן.
סליחה. והיא באמת עובדת. אז לא להתייאש, אוקיי? הרבה פעמים זה יכול באמת, אתה נגעת פה בנקודה שבאמת יכולה לתסכל משתמשים, משתמשי קצה. ואני אומרת שאם קיבלנו, נתרקנו פעם אחת, זה לא אומר כלום. פשוט להמשיך לנסות. לחשוב אולי על פורמט אחר, אולי לא לעלות חוברת גדולה, לפצל גיליונות. אגב, אחד מהדברים הכי מגניבים שאפשר לעשות ב-ChatGPT פלוס, זה היכולת לעשות המרת קבצים. תדמיין שאתה לוקח חוברת שיש בה מלא מלא גיליונות, ובמקום עכשיו שאתה רוצה לשמור כל גיליון בנפרד, אז אתה, פעם היית צריך לעשות צבז, כל גיליון, היום אתה נותן פקודה, במילה פשוטה, תמיר לי את הקובץ לכמה גיליונות, בהתאם למספר הגיליונות שיש בחוברת, חסך מלא זמן. פעולה הכי פשוטה בעולם, תראה כמה אפשר לחסוך זמן. אז כאילו לא לדעת את קוד, את הדאטה אנליסיס הזה, את הקוד אינטרפרטר, לעניות דעתי, אני אולי אגזים אם אני אומר, אבל לדעתי זה פשע. כאילו לעבוד היום בשיטות עבודה של פעם. זאת דעתי, by the way, אתה שמעת על המחקר של חברת אנטרופיק, באמת נחשפתי עליו.
אנטרופיק זה החברה שעומדת מאחורי קלוד.
נכון.
קלוד היקר.
נכון, קלוד שהוא, עזוב את זה שהשם שלו מושלם, נכון, קלוד. אבל בתחת...
והוא אחלה בעברית, חשוב להגיד, זה צ'אטבוט, זה צ'אטבוט מתחרה ב-ChatGPT, והייחודיות שלו שהוא נורא טוב בעברית.
כן, והוא מתחרה לו סתם, זה שני אנשים מתוך OpenAI שערקו לתוך ה... אבל למה התחלנו לדבר על זה? התחלנו לדבר על זה כי אנטרופיק פרסמו מחקר שמראה שכשאני מעלה דוח, גם אם זה דוח פיננסי, או לא משנה, דוח של תמצית מנהלים על תחזית או whatever, ואני נותנת למכונה לאבד את זה, לא באלף, אלא בעין, זה לוקח לה, בוא נניח, ניקח דוח של 7,500 מילים, גרוסו מודו, ניתן למכונה לקרוא את זה, כמה זה ייקח לה? דקה. כמה לבן אדם ייקח לעשות את זה?
שעות, מה זה?
ליתר דיוק על פי המחקר, 5 שעות.
וואלה.
אז בגלל זה השתמשתי במילה פשע, כי להמשיך לעבוד בשיטה של לתת לי לשרוף 5 שעות זמן, אוקיי? אם אני מעסיק ואני יודעת שהעובד שלי דוח שהוא יוכל לקבל בדקה תובנות ונניח בסדר, אז אחרי הדקה צריך לפלטר ויש עוד עבודה, אז נגזים 30 דקות אחרי שהוא קיבלנו בדקה את הדוח, לעומת 5 שעות, מה זה אומר? שאי אפשר להמשיך לעבוד בגישה הזו.
אבל חשוב להיות כנים, לפעמים להעלות קבצים של 7500 זה כבד מדי והם לא מצליחים.
לא, 7500 מילים, לא 7500 עמודים.
כן,
ו-7500 עמודים קלוד יודע לאכול בלי מלח.
מילים,
לא עמודים. 7500 מילים.
שזה משהו כמו 30 עמודים נניח, אפילו זה פחות.
לא זוכרת כמה טוקנים זה.
אז אפשר, את אומרת שגם קבצים כאלה שהם כביכול יחסית גדולים.
לגמרי.
של כמה עמודים, אפשר גם של 30 עמודים. הוא יודע לעבוד איתו?
אני, למשל, היום מתרגלת בסדנאות שלי, נותנת קובץ של דוח האינטרנט של בזק, שזה 74 עמודים, שהתפרסם לאחרונה בעברית, ואנחנו אוכלים אותו בלי מלח. זאת אומרת, מנתחים, וזה נורא מגניב.
מהמם. אגב, שאוט-אוט גם לסטודנטים שמאזינים לנו, שמקבלים איזו עבודה אקדמית לעשות, או שצריך לקרוא איזה מחקר של איזה כמה עמודים, אתם פשוט יכולים להעלות אותו לקלוד או ל-GPT, לא משנה באיזה שפה, אנגלית, צרפתית, whatever, סכם לי את זה בנקודות, ואתם תקבלו סיכום מהמם בנקודות בעברית תוך דקה. ושוב, כמו שאמרנו, במקום 5 שעות לקרוא, תוך דקה הוא קורא ומסכם לך את זה גם.
לגמרי.
זה פסיכי לחלוטין.
ואגב, כל הכיף זה שגם אפשר להעלות 5 קבצים במקביל, ולדבר ביניהם, כן. ולהצליב ביניהם, ולעשות השוואות, ולמרג'אג' ביניהם, וכל מדהים. מיני דברים מגניבים. אגב, אתה נחשפת למחקר, אתה יודע, בישראל יש את...
אני מכירה מאוד מחקרים.
מלא, כי אני מרצה הרבה באקדמיה, וזה, כן. אז אני אוהבת לבסס את עצמי.
כן.
נחשפתי למחקר באמת מדהים, אפרופו אוניברסיטה, יש את אוניברסיטת פנסילבניה, שיש לה בית ספר למינהל עסקים, וורטון, והסטודנטים שם ל-MBA, עשו מחקר, ומה הם הוכיחו? שכשנתנו לסטודנט לעבוד עם ChatGPT-4, נתנו לו 15 דקות, הוא ייצר 5 רעיונות ב-15 דקות, ברבע שעה. בעוד שנתנו לסטודנט לעבוד ביחד עם המכונה, באותו 15 דקות, אתה יודע כמה המכונה ייצרה?
כמה?
200. עכשיו רגע,
ב-15 דקות.
עכשיו תבוא ותגיד לי, מה זה משנה הכמות?
כן.
הכמות לא קובעת, כי אולי זה בולשיט של רעיונות. כן. אז לא, הלכו ובדקו את הרעיונות האלה, ומצאו שהרעיונות האלה גם, כוונת הרכישה של הרעיונות האלה היא גבוהה יותר, זאת אומרת, זה מעיד על איכות הרעיונות. ולמה אני מספרת את זה? כי כל השלב של אנליזה ושל רעיונאות, זה דברים שהיום, אם אנחנו לא עושים את הסינתזה ביני לבין המכונה, אז אנחנו ממש נרדמנו בשמירה. ממש ככה. עד כדי כך.
הפסקה קצרה מהפרק, חברים. אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, בטר, שפיתחו שירות טכנולוגי שהוא הדבר הכי קרוב היום בשוק לסוכן AI שמטפל ללקוחות פרטיים בכסף שלהם. רוב האנשים עמוסים מדי כדי לעסוק בכסף שלהם, מה שלא משאיר להם זמן לחקור את כל מה שקשור לאפשרויות הפיננסיות הזמינות להם, וגורם להם להפסיד הרבה מאוד כסף. ישראלי ממוצע מפסיד, שימו לב, 250,000 שקלים בעמלות, ריביות ודמי ניהול בכל מה שקשור לביטוחים שלו. שירות איתור החסכונות של בטר הוא ללא תשלום, שימו לב, בחינם לגמרי. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, ולרוב לא מהצד של הלקוח. בבטר מקפידים לא לקבל השקעות מחברות הביטוח ולשמור על האלגוריתם שלהם אובייקטיבי, ושהשיקולים בבדיקה וסריקה לנצח יהיו אובייקטיביים ולטובת הלקוח בלבד. שווה, אה? פשוט חפשו בגוגל בטר טכנולוגיה, או תלחצו על הלינק שיש לנו כאן בקישור למטה, ותאמו פגישת היכרות בחינם בזום עם אחד הכלכלני שלהם, ותתחילו לחסוך בכסף שלכם. תודה לבטר, תודה לכם, יאללה פרק. טוב, דיברנו באמת על הכלים וכמה הם מגניבים וכמה חשוב להכיר וכו', ומה אפשר לעשות איתם. אפילו גם נתנו טיפ מה קורה כשלא מצליחים לעבוד איתם ולא מצליחים לעלות קובץ, פשוט לנסות שוב, נכון? ולתת לו איזה צ'פחה כזה, תתעורר על החיים שלך.
נו, באמת, תגידו לו.
תתעורר על החיים שלך וכו'. אני מניח שאת רואה הרבה כלים ביום יום שלך.
נכון.
איזה כלי את, כשאת מעובדת עם הכלים, איזה כלי את יודעת לזהות שהוא, יש המון כלים, חלקם לא רלוונטי בכלל. תני לנו ככה טיפ, איך את מזהה כלי שהוא רלוונטי, ששווה להשקיע עליו את הזמן וללמוד אותו, סטייל קלוד, סטייל GPT, ואיזה כלי את מזהה שוואלה, סתם חורקוש.
קודם כל, אני נגד מכל הכלים, כן. נתחיל מזה, אני חושבת שבן אדם לא צריך להכיר יותר מ4-6 כלים, וואלה. אני בעד...
שאלה הבאה תהיה, מה הכלים האלה?
אז... כן. אני חושבת שכלים, אנחנו רצוי להתעמק בהם לעומק ולא לרוחב. זה מין תחושה כזאת של היפרוונטילציה, כל הזמן צריך להדביק את הקצב, אז עדיף גם ככה, גם בתוך 4-6 כלים האלה יש כל הזמן התרחשויות. אז זה אחד. דבר שני, אני חסידה ענקית של כל ה-LLMs, של כל המודלי שפה הגדולים, שזה ChatGPT וחבריו שמנינו אותם מקודם. אני באמת אוהבת את קלוד, אני מאוד אוהבת את ג'מיני, האחרון ששודרג. אני יודעת שאולי אני לא בדעת הרוב, ויש כאלה ששומעים עכשיו את הפרק ואומרים לי, נו באמת. אבל מניסיון שלי דה פקטו, זה לגמרי השתדרג בחודש האחרון, והחוויה שלי היא טובה, בטח ובטח בעברית.
אז תנסו, גם ג'מיני של גוגל.
כן, ג'מיני, אני ממש ממליצה עליו, ואני אישית חושבת שהכוכב הכי גדול זה פרפלקסיטי. מי שלא ניסה פרפלקסיטי, רוצו, רוצו לנסות. אני אסביר גם מה מיוחד, ואפרופו לאנשי פיננסים. קודם כל, בפרפלקסיטי יש לנו אפשרות לעשות פוקוס. כשאנחנו עושים שאילתה, יש לנו אפשרות לעשות פוקוס. ואנחנו יכולים לעשות שם פוקוס על וולפרם אלפא, שזה בעצם כלי שכל איש פיננסים, ובכלל כל מנהל מנהלת, צריכים להכיר את זה, כי בעצם כל החישובים המתמטיים, ולמשל אני רוצה לדעת נתונים מלשכות סטטיסטיות, מה התמ"ג העולמי, מה יוקר המחיה, לחשב נתונים, וולפרם אלפא זה מקור מדהים. אז כשאנחנו באים לפרפלקסיטי, אנחנו יכולים להגיד לו, תעשה לי פוקוס ותביא לי נתונים רק מוולפרם אלפא.
וולפרם אלפא זה בעצם אתר?
פלטפורמה שבעצם מאפשרת חישובים מתמטיים, מקור מאוד מהימן.
אז אני יכולה ממש להגיד לו, תתמקד רק מהמקורות של וולפרם אלפא ותענה לי מה התמ"ג של
מדינת ישראל. נכון, ואני יכולה גם להעלות קובץ בפרפלקסיטי ועל הקובץ להפעיל את וולפרם אלפא. ואז עוד יותר מדייק.
מדהים.
אני יכולה בפרפלקסיטי להגיד לו, תביא לי רק מקורות של מחקרים אקדמיים. אני יכולה להגיד לו, תחפש לי רק ביוטיוב או ברדיט או וכדומה, אז אני מאוד אוהבת. והדבר שאני הכי אוהבת בפרפלקסיטי, זה היכולת שלי לשלוט על הסורסז. זאת אומרת, אם צ'אטבוט נותן לנו על שאלה תשובה, ולא תמיד הוא נותן לנו מה שנקרא ביבליוגרפיה, ובפרפלקסיטי הוא מראה לי את מקורות המידע שהוא השתמש בהם, ואז אני יכולה להסתכל על המקור ולהגיד, זה מקור לא איכותי, אני נכנסת, מנקה אותו מהסורס הזה, המערכת עושה לי ריקלקולציה מחדש לתשובה, ואני שולטת בעצם את זה. עכשיו, בתור איש פיננסים, מעניין אותי לדעת מה קורה בתעשייה שלי, מה KPIs שהולכים בוורטיקל שלי, או בנצ'מרקים ענפיים, כל הדברים האלה זה מאגר ידע בלתי נדלה פרפלקסיטי. מבחינתי, איש פיננסים, השלושה כלים שצריכים להיות מונחים לו על השולחן, זה ChatGPT פלוס ב-20 דולר, קלוד ללא תשלום, אם מפרגנים אז כן, אבל לא חובה, ופרפלקסיטי.
שהוא חינמי.
שהוא חינמי, כמובן שהם מועדדים את הפרופשיונל, ואני ממליצה עליו, אבל לא חייבים. זאת אומרת, מבחינתי תשלמו על כלי אחד, כרגע אין תחליף ל-ChatGPT פלוס, במיוחד לא לאנשי פיננסים, בגלל הדאטה אנליסיס, בגלל אותו קוד אינטרפרטר לשעבר.
כן.
אז היום איש פיננסי מגיע למשרד, נכון? הוא פותח מייל, הוא פותח את התוכנת CRM, לא יודעת, את התוכנה שלו. אני מבקשת שבאותה נשימה הוא יפתח שלושה בראוזרים נוספים, פרפלקסיטי, ChatGPT פלוס וקלוד. ככה אני רואה את שולחן העבודה של איש פיננסים.
מטורף. מה צופה ככה בעתיד לתחום הזה של פיננסים? איך זה הולך ככה? אנשי הפיננסים, איך הם הולכים להשתמש או לא להשתמש? איך כל ה-AI הזה הולך להשתלב שם?
אני לא רואה מצב שאנשי פיננסים לא ישלבו. תראה, צריך לחלק את העולם של ה-AI לשני עולמות אולי.
כן.
העולם הראשון זה העולם המוצרי, ליבת העסק, הרבה פעמים. אני חושבת שמחלקות ואגפים פיננסיים יתמיעו כל מיני RPAs וכל מיני דברים שבעצם מקלים הרבה על עבודה ידנית, שזה בליבת העיסוק של המחלקה. ויש את הכובע השני שזה הנושא של פרודוקטיביות אישית. איך אני כעובד, עובד יותר יעיל ויותר איכותי, ואני מדגישה לא רק יעיל, כי נכון שיש מחקר של הרווארד, שמעת על המחקר הזה, שמראה שבעצם יועצים עסקיים שמשתמשים ב-ChatGPT פלוס, אז לא רק שהם עושים ב-12.2% יותר משימות וב-25% מהירות של משימות, מה שמעניין הוא שאנשים שמשתמשים, אני ואתה, בשגרות העבודה שלנו, אם אנחנו משתמשים בכלי AI, אנחנו מציגים איכות גבוהה יותר בתוצרים שלנו, ב-40%. זה נתון פנומנלי. אז אני לא רואה מצב שאנשי פיננסים לא מתמיעים את זה ביום, כן. ביום יום שלהם. כמובן שעכשיו מייקרוסופט נכנסים עם כל הקופיילוט וזה מתממשק, אז ארגונים יהיו או אנטרפרייז של OpenAI או של מייקרוסופט, כך או כך צריך לדעת להפעיל את הכלים האלה. עכשיו לצד כל ה-LLMs שדיברנו, אתה שאלת אותי איזה עוד כלים, אז כמובן שאנחנו צריכים כלים של מצגות, כי הרבה מאיתנו צריכים להציג לבורד, למשל, איזשהו מצגת וכדומה, אבל לא המון כלים. בסוף
אגב, לי... כלים למצגות גם אחלה כלי, או פלוס AI, זה אחלה כלים ליצירת מצגות. אמנם לא מושלם,
נכן.
אבל הם אחלה נותנים את ההתחלה הזאת.
הם מתמודדים עם תסמונת הדף הלבן כזה, שאתה לא יודע איך גם... לגשת בכלל למצגת, זה
אנחנו,
עוזר.
אנחנו מדברים פה המון על עולמות הפיננסים וכו', אבל... תכלס, כל מה שאנחנו מדברים רלוונטי לכל מה שקשור לניתוח נתונים. גם אנשים, גם לאנשים שהם לא אנשי פייננס, שהם כן עוסקים בדאטה כלשהי, זה יכול להיות, לא יודע,
אפילו אני, למשל.
רשימת שמות של העובדים או whatever. אז זה רלוונטי גם לאנשי HR וגם לכל בן אדם שעוסק בדאטה.
נכון.
יכול לעבוד עם הכלים האלה, GPT-4 ועם קלוד, ולעלות לקבצים ולנתח ולהשוות וכל מה שאמרנו.
חד משמעית. דאטה זה האויל החדש.
גם, דאטה. מהמם. כל האנשים האלה, בין אם זה פייננס, דאטה, HR, whatever. צריכים לדעתך לפחד על עבודתם? באתי?
תראה, בוא לא נהיה נאיבים, בסדר? ויש, מישהו מזיז לנו את הגבינה, סבבה? בהרבה מאוד תעשיות.
כן.
בסוף בסוף, אני חושבת שהתמ"ג העולמי יגדל. זאת אומרת, בסך הכל יהיו המון הזדמנויות חדשות. ויווצרו המון תעשיות חדשות וגם תפקידים חדשים. מאמין. אבל אין לי ספק שיש תפקידים שהיום הם רלוונטיים, והם בעוד מעט זמן יהיו פחות רלוונטיים. כן. ובגלל זה אני תמיד אומרת לעובדים ועובדות, מנהלים ומנהלות שאני פוגשת, ואני באמת מכשירה, היה לי את הזכות להכשיר למעלה אלפי עובדים, וגם למעלה מ-60 ארגונים שכבר אני מלווה אותם. ואני תמיד אומרת, תסתכלו למציאות בעיניים, תקראו את המפה, לכו לדוח שהוציאו עכשיו Upwork, שזה הפלטפורמה כמו Fiverr, אז רואים איזה מקצועות פחות דורשים אליהם, ואיזה מקצועות דווקא, אגב, אפרופו פיננסים, חשבונאות זה במגמת עלייה, מבחינת המשרות, כן, אבל בתוך העולם הפיננסי יש כל מיני משרות שמצמצמים אותם, כי רובוטים מצליחים לעשות היום עבודה ידנית, רוטינית, וצריך להסתכל על המציאות בעיניים. אז לא צריך לפחד, כי אני נגד הפחדות, אבל כן צריך לקרוא את המפה ולהבין שאנחנו בעיצומה של מהפכה באמת. זה לא טרנד, זה לא הולך לחלוף. זה רק הולך להיות גדול. אנחנו, כמו שלא ידענו לאן האינטרנט ייקח אותנו, והיום אלוהים ישמור, בלי אינטרנט אנחנו לא חיים.
לגמרי.
אז אנחנו לא יודעים באמת לאן זה יגיע, ואנחנו רק יודעים, נכון? אני ואתה בטוח משוכנעים שזה מהפכה של ממש.
אני חושב שזה גימיק וזה יעבור עוד שנה. סתם,
אתה
סתם.
אתה לא חושב
סתם,
ככה.
לגמרי, מהמם. תני לנו בבקשה למאזינים שלנו, יש לנו באמת מאזינים מכל כל מיני סוגים ומינים, קדנים, גדולים, לא משנה מה. שכן, רוצים ככה לעבוד יותר נכון, כמו שקשור ניתוח נתונים ופיננסים וכולי. תני לנו טיפ קטן למאזינים, נזלנו פה הרבה, אבל תני לנו איזה טיפ קטן ככה, שרוצים לעבוד נכון עם הכלים וככה להיכנס לזה כמו שצריך.
בדיוק לפני שנכנסנו פה לאולפן, אז פגשתי פה את הבחורה המקסימה שמתפעלת את האולפן.
עדי, כן, שהיא
ממש שמעת אותה. עדי המהממת.
אוהבים אותך, עדי, שהיא ממש עכשיו משחקת עם קלוד וניתוח נתונים.
בדיוק, והטיפ שנתתי לה, זה פשוט, אני קוראת לו בעצם, מה, מי ואיך. זה המתודה שלי, כי אפשר לספר סיפורים על prompt engineering, כן. ואיך צריך, בסוף צריך רגע לפני שמתיישבים לכתוב שאלה לרובוט, למכונה, לשאול את עצמי האם שמתי בתוך השורה הזאת 3 פרמטרים, מה המשימה שאני רוצה שהמערכת תעשה עבורי, מי אני רוצה שהיא תהיה עבורי, ואיך אני רוצה לקבל את התוצאה. אם הקפדתי לשים את המה, מי ואיך, אז אנחנו חווים פחות עזיות, כל ה-hallucinations שאנחנו מכירים, כן. ואני קוראת לזה, תזכרו, זה ביטוי שאני המון משתמשת בו בהרצאות, גיגו. גיגו זה garbage in, garbage out. אם קיבלנו garbage ב-output, במה שנקרא בתוצאה, כנראה שה-input שלנו, מה ששמנו בשאלה, היה גם garbage. אז תזכרו, גיגו, garbage in, garbage out.
ומה מי ואיך?
ומה מי ואיך? יפה, בני, אתה תלמיד מצטיין.
שאלה האחרונה ואולי הכי חשובה בפודקאסט. שרית היקרה, האם את מפחדת ממהפכת ה-AI?
אני לא מפחדת, אני נרגשת. אותי זה מעיף לי את המוח, ואני שמחה ומאושרת. אני גם יכולה אבל להזדהות עם אנשים שכן חשים אי נוחות, ואני חושבת שמי שחש אי נוחות, פשוט מה שהוא צריך לעשות זה להתחיל להשתעשע עם הכלים האלה, ללמוד, כי אז יש תחושת מסוגלות והפחד מתחלף בסקרנות אין קץ.
מטורף. אני רוצה להגיד לך שאת מרשימה בטירוף.
איזה כיף
לי. ויש לך ככה בידע וככה במחקרים, והמאזינים אולי לא יודעים, אבל זו פעם ראשונה ששרית...
אתה מסגיר את
זה. מתראיינת בפודקאסט, ותראי איזה מד... את היית אלופה, תתראיינת בצורה מרשימה, אני מקווה, כן, תגידו לנו, אחרי זה בתגובה תימנתם. אני חושב שעברת בצורה מהממת, ואת יש לך המון ידע, וזה כיף גדול. אני רוצה גם להודות המון לפרוקאסט, האולפן המהמם הזה שמערכים אותנו, ולעדי ולאור, שככה עושים לנו פה כיף גדול. אני רוצה גם כמובן להודות לכם, למאזינים. תודה רבה לכם שאתם כאן, ואתם קיימים, ובזכותכם אני בכלל קיים. תודה רבה לכם שאתם מדרגים את הפודקאסט, ושולחים אותו לחבר חברה שרוצים או צריכים לשמוע אם אהבתם את הפרק, וגם אם לא אהבתם את הפרק, אני חושב שנתנו פה המון ערך. אני באמת מאוד מקווה. ספרו לנו בתגובות, ככה בספוטיפיי, בכל מקום שאתם מאזינים.
ספרו לי בעמוד פייסבוק שלי או בלינקדין, מה חשבתם על הפרק?
לגמרי, לגמרי. נשים קישורים לכל הפרופילים של שרית.
וגם אתם...
שרית אלף אלף, שרית אברי בוחליה היקרה. וגם אתם מוזמנים כמובן לקהילת הפייסבוק של GPT ישראל, וגם לניוזלטר השבועי שלי, שם כל שבוע אני שולח מלא חדשות ועדכונים וטיפים לשימוש, ואיך לעבוד עם קבוצים, ואיך לנתח נתונים, וכל מה שאתם רוצים. וזהו, היה לי כיף גדול. תודה רבה לכם. אנחנו נפגש בפרקים הבאים.